בוקר טוב. הנושא שלי זה נר שבת ושלום בית. אנחנו בעיקר לומדים את עניה בנושא הזה. אולי נתחיל מאיזשהו סיפור נחמד. אחד מגדולי הצדיקים רבי והגאונים, רבי ישמעלקי מניקלשבורג, ישב בערב שבת כדרכו בקודש, קורא שניים מקרא ואחד תרגום, מתכונן לקראת שבת, ואז הגיע איזשהו עני והוא ביקש צדקה. עכשיו רבי ישמעלקי הוא היה אדם נשגב וגם לא היה בדיוק בקיא בצורת מטבע, ואז הוא מחפש בכיסים, מחפש, והוא לא מוצא, והוא לא היה מוכן בשום אופן להשיב את רקם את אותו עני. ואז הוא נכנס פנימה לחדרו ומצא בקופסת התכשיטים של אשתו איזושהי טבעת עם יהלום. הוא לא הבין את ערכה, אבל הוא אמר שהוא ייתן לו משהו לעני הזה, והוא נתן לו את זה בשמחה עצומה, ואני כמובן קפץ על המציאה הזאת והלך לדרכו. עוד אני הולך ביד אשתו של רבי ישמעלקי הגיע, והוא סיפר לה בשמחה שגם הפעם הוא קיים מצוות צדקה והוא לא השיב את פני עני ריקם. וברגע שהבינה מה קורה, היא ממש צעקה ובכתה ואמרה, מה עשית? זה טבעת יהלום שמחירה היא אלפי אלפי שקלים, לך תביא את זה מיד. טוב, אז רבי ישמעלקי רץ. וכי מה יעלה על דעתכם שרבי ישמעלקי רץ כדי לקחת את הטבעת בחזרה? אפשר בדיני הקניינים להשיב את המתנה הזאת בחזרה? לא ולא, רבי ישמעלקי רץ ורץ, ובסוף הוא משיג את העני שניסה לברוח ממנו, ואומר, תדע לך, אשתי אומרת שהטבעת הזאת שווה הרבה הרבה כסף, אל תמכור אותה בפרוטות. כשהוא חזר הביתה, אז בליל שבת, הוא היה תמיד רגיל להגיד דברי תורה בשולחן עם הילדים שלו. אז הוא אומר, ילדיי היקרים, בעקבות מעשה שקרה לי היום בבוקר, בערב שבת, הבנתי גמרא. הגמרא אומרת על הפסוק, לדעת כי אני השם מקדישכם. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, באוצר שלי, והשם שהושמה שבת, לך והודע אות על ישראל. ונשאלת השאלה, זה נאמר בכתיסה, בשמות כתיסה, הפסוק הזה, לדעת כי אני השם מקדישכם. אבל שבת מוזכרת במראה, בזכור, בשמור. מה החידוש עכשיו לגבי שבת שהקדוש ברוך אומר, תדע לך משה רבנו, יש שבת. שבת שהיא מתנה טובה בבית גנזי, לך הודע אותה לישראל. התשובה היא, הזכור והשמור זה הציוויים על הקיום של השבת. עשה ולא תעשה. כאן, בכתיסה, הרעיון הוא מתנה טובה יש בבית גנזי, ושבת שמה לך והודע אותה לישראל, אתה תודיע לישראל את הערך של שבת. שידעו איך לקבל את המתנה הזאת. שהמתנה הזאת, הם יקבלו אותה באופן כזה שהם לא ימכרו אותה בפרוטות. ואנשים לצערנו, אנחנו יודעים, יש אנשים שזוכים באמת בשבת קודש. כל השבוע הם עובדים קשה מאוד לפרנסתם, בקושי, והשבת, כל השבת אצלהם זה תורה ותפילה ושיעורים, וכל מיני דברים ש... יש איזה יהודי שמת, אומר לי, אני כל השבוע, אין לי כל כך זמן, אני גומר ספר תהילים בשבת. אחידה אמר שמה שאדם לומד בשבת זה באיכות פי אלף, באיכות יותר מאשר ביום חול. אבל יש אנשים שצערנו הרב לא יודעים לנצל את המתנה הנפלאה הזאת, ואז הנשמה היתרה הופכת להיות נשמה יתרה במובן שמיותרת. כי מבזבזים את הזמן בקריאת עיתונים, בפרסומות, ובשיחות סרק וכו' וכו'. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה לך הודע. תודה להם את הערך של השבת, שלא יבזבזו את המתנה הנפלאה הזאת. אז אולי נוסיף עוד שני דברים, ומיד נעבור כבר לנושא שלנו עצמו. יש גם, אנחנו מכירים את הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. אז האור החיים הקדוש מסביר את זה בצורה נפלאה. אנחנו בדרך כלל, ושמרו זה לשון שמירת שבת. קיום להיזהר מלא לעבור על איסורי שבת, זה ושמרו בני ישראל את השבת. אומר האור החיים הקדוש, ושמעו זה לשון ציפייה, לחכות לשבת. מאיפה הוא לומד את זה? מחלומו של יוסף, שאיך, מה אומר יעקב? ואביו שמר את הדבר, אומר רש"י שהוא מצפה. מצפה לראות מה יהיה מהחלומות של יוסף, הוא מצפה. כך אפשר גם להסביר, אולי בצורה עוד יותר חדה, את העניין של ושמרו, מה שאנחנו אומרים בתהילים קופלמד, נפשי להשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה זה הכפילות הזאת? נפשי להשם, זה פה מם היתרון, יותר. נפשי להשם יותר, ההשתוקקות שלי לקדוש ברוך הוא, לדבקות, לישועה של השם, היא יותר ממה שהשומרים, אלה השומרים של הבוקר, של המשמרת האחרונה, שומרים לבוקר, מצפים שמה? שהבוקר יגיע. אז זה ושמרו בני ישראל את השבת. ככה גם הרמב"ן מפרש את הפסוק, זה יכול להיות יום השבת, לקדשו באופן של, בכל יום להזכיר את השבת, לא רק בקידוש ובהבדלה. כל יום, היום יום ראשון בשבת, כלומר לקראת שבת. אז מתוך העניין הזה של שבת, שהיא בעצם, אנחנו כל הזמן נמצאים, אנחנו לפני שבת ואחרי שבת, ותלמיד חכם הוא נקרא שבת, הוא תלמיד חכם, הוא לובש חולצה לבנה, יש לו חליפה יפה, הוא לא מגרז את ה... אני יודע, הוא לא עוסק בגריז, הוא לא עוסק ב... הוא עוסק בתורה, אז מגיע ערב שבת, הוא רק צריך להוציא את העת, אז הוא בחינה של שבת. אז אני רוצה להעיר נקודה אחת, וזה העניין של הדלקת נר שבת. ומתוך הדלקת נר שבת להבין את הערך של שבת. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם איזה, לעיין, אני, אין לי את כל המקורות כאן, אני אגיד את הדברים על פה. אנחנו מכירים את, מה ידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, ובכן נרוץ לקראתך, בואי שבת נשוכה, לבוש בגדי חמודות, להדליק נר בברכה, בתכל כל העבודות, לא תעשו מלאכה. זמירות שבת שנכתבו כמו פיוטים, זה גדולי עולם. אם זה רבי יהודה הלוי, אם זה רבי שלמה אבן גבירול, כמו הפיוטים וכל הדברים האלה. זה, וזמירות, יוצרות, אלה שחיברו פיוטים על התפילות, זה ראשונים, זה דברים נשגבים. אז מה שכתוב, להדליק נר בברכה, זה ככה מתחרז לנו אם לא תעשו כל מלאכה, יופי. אבל יש... זמירות, צריכים פעם אחת, אז רצה שתזכו, וגם אני אזכה, פשוט ללמוד בעיון את הזמירות הללו ולהבין את המשמעות שלהם. אז אני אגע בנקודה אחת שקשורה לנושא שלנו. הגמרא דנה בשאלה האם הדלקת נר שבת היא חובה או לא. מה ומינה, למה שזה לא יהיה חובה? התשובה היא לכאורה, תראה, כשאתה אוכל בסעודה, אתה צריך שיהיה לך שולחן, כיסא, מפה, סכום, אז צריך גם נר שיעיר לך, זה חלק משימושי הסעודה. זה הסברה לכאורה. אבל הגמרא עוד ביטוי כזה, ואני אומר, הדלקת נר שבת חובה משום שלום ביתו. יש כמה טעמים. מדוע? מהו יסוד התקנה? חובה דהיינו תקנת חכמים. סיבה אחת היא כבוד שבת. אנחנו יודעים גם מכל מיני אירועים שאנחנו משתתפים בהם, שעושים איזושהי סעודה חגיגית או אירוע חשוב, ויש סעודה, שמים לראות על השולחן, זה חלק מהחגיגיות, זה חלק מהעיצוב של השולחן. זה אחד. דוגמה, הסבר שני, אנחנו יודעים שזה, רש"י אומר, שזה, מה זה משום שלום בית? זה סיבה שנייה. הסיבה שנייה של שלום בית זה שאנשים, אם אין אור, בני אדם יושבים בחושך ומצטערים. אני לא יודעת כמה זה קורה לנו, כן, להיות בחושך, הפסקת חשמל, גם הפלטה מפסיקה לעבוד, הכל מפסיק לעבוד, ויושבים בחושך, זה לא כל כך נעים. על זה נאמר, הוא מתוק האור לעיניים. אבל זה רק, אז מה זה קשור לשלום? זה חסר בשלמות, של מה? של האיכות חיים שלנו. זה גם, כנראה גם שייך גם ליחסים בבני אדם. כשיש איכות חיים, אז יש גם רוחב לב, יש גם שמחה, יש גם ידידות. אתם יודעים, כמה זה יד ועוד יד? אתם יודעים? כמה זה יד ועוד יד? כמה? ידיד. ידיד. כן? זה כוח, וידידות זה כוח. אז יש ידידות, אבל כשיש חושך, כשיש צרות, שאיכות החיים נפגמת, זה גם יוצר מתח ופירוד בבני אדם, וכל אחד כאילו לבד, לעצמו. שלום בית, זה הסבר אחד. מה שגם מביא גמרא, בשבת קפה, אמר רבי אבאו, ותזנח מי שלא נפשי, זו הדלקת נר שבת. עוד מעט, אנחנו גם נגיע לזה, אנחנו נמד זה מתוך אין היה. אז הסבר אחד זה שלום בית, הסבר אחד זה כבוד שבת, והסבר אחד זה עונג שבת. איך ישראל אומרים כשיש, הרי להם את המן. במן הם טעמו את כל הטעמים, נכון? את כל הטעמים טעמו במן. בכל זאת הם מקטרים, קוטרים, קוטרים. בלתי אל המן עינינו. נפשנו יבשה, נכון? מה היה חסר להם? מה היה חסר להם? כי זה לראות את האוכל. כל הזמן רואים אותו דבר. יום ראשון תפוחי אדמה, יום של תפוחי אדמה, כל הזמן רואים אותו דבר. על זה שמעתי יפה, כתוב, הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. אומר הרב זילברשטיין מאוד יפה. עכשיו, רחמים, חסד אנחנו מבינים, שפע. שפע. הזן בשפע. הרמה אומר שלעתיד לבוא המעדנים יהיו מצויים כאפר. זה לא אומר שהקוטג' יהיה זול, אבל יהיה מבחר, יהיה מגוון, ופסק זמן יהיה יקר, אבל יהיה מגוון. אז זה ביחס זה בחסד. חסד תמיד להשפיע ולגבול. רחמים זה, תשמע, הקדוש ברוך הוא מרחם, רחמה על כל מעשיו, השגחה פרטית, מזן מביצי קיני ועד כאן נראה ימים, הטוב ומטיב לרעים ולטובים. מה זה חן? מה זה זנת עולם בחן? החן זה, זה, זה באמת שלכל מאכל יש לו את היופי שלו. וזה חלק מההנאה. אתה בא לשולחן עם המאכלים הכי, הכי, הכי איכותיים, הכי טעימים. אם השולחן הוא בלגן, אין לך חשק לאכול. אז איך הגענו לזה? עונג שבת, בדיוק. עונג שבת, בדיקת שמיעה. עונג שבת, זאת אומרת, זו הסיבה השלישית של עונג שבת. אדם מתענג שהוא רואה לאור הנר, הוא רואה את ה... ומראה ששם, אני לא יודע, אין לי את הגמרא פה, מדייק שם, צריך הרבה אור, הרבה אור. רש"י אומר שיהיה אור כמו אור של יום. זה חלק מהכבוד, זה חלק מהעונג של שבת. ואלה מטעמים. אז מה אומר? עכשיו, יש תוספות במקום שם שאומר, יש כאלה שרוצים לומר שלא מברכים על הדלקת נר שבת. מה שכתוב, הדלקת נר שבת חובה, זה כמו שגמרא בחולין אומרת, שמים אחרונים חובה. ומים אחרונים חובה זה עניין טכני. חובה, לא מצד המים האחרונים, מצד שמירת הנפש. בזמנם המלך הייתה מלך סדומית, והמלך הסדומית הזאת היא הייתה מסוכנת, מסמה, אפשר היה להתעבר ממנה. לכן הייתה חובה מצד שמירת הנפש ליטול מים אחרונים. ולא מברכים על זה. כי זה לא מצד העניין הסגולי של מים אחרונים. זה לא איזושהי תקנה מצד המים האחרונים, זה תקנה מצד סכנה. אז יש עוד דברים בשום סכנה. אל תעבור ליד גשר בית מתמוטט, אל תיכנס לחורבה, אל תכניס מעות לפיך, כל מיני דברים. לא מברכים על זה. אז זה ההסבר, אז אומר התוספות שם בשבת, לפי זה מה שכתוב שנר שבת חובה, לא מברכים על זה כמו שמים אחרונים חובה. אמנם רבנו אותם חולק על הדבר הזה ואומר לנר שבת חובה, זה לא משימושי הסעודה, כמו שאמרנו, זה לא כמו כיסא שולחן, אני יודע מה, מפה הגרטל, אז יש גם נר. לא, זה תקנה מצד כבוד שבת. כבוד שבת זה ערך, זה ערך מצוותי, ויש עוד דברים שעושים משום כבוד שבת ומברכים על זה. לפי זה, מה ידידות מנוחתך עד שבת המלכה, וכן לרוץ לקראתך, בואי חלה נסוכה, לבוש בגדי חמודות, להדליק נר בברכה, לא תעשו ותכל כל העבודות, תעשו כל הלכה. זה לא החרוז. זה מי שחיבר את הזמירה הזאת, הוא אחד הראשונים, שסובב כמו רבנו טעם, שכשמדליקים נר, מברכים עליו. ולא כמו השיטה בתוספות שאומרת שזה כמו מים האחרונים חובה. לכן, להדליק נר בברכה. זה ככה, בתוך ה... כך קצת לתת לכם, תן לחכם ירחם עוד. שתסתכלו בזמירות, אז תנסו להבין מה זה. מה זה השומר שבת? לאל ירצו כמינך על מחוות. מה זה המחוות הזה? זה מחוות קרמי? זה מחוות... מה זה המחוות הזה? צריך להבין את זה. מנחת חביתין של כהן גדול. דברים נפלאים. עכשיו נחזור לענייננו. אז הדלקת נר שבת, אמרנו, זה משום שלום בית, עונג שבת וכבוד שבת. עכשיו נלך לדבר הבא. אני רוצה לברר איתכם את המושג הזה שנקרא, מה זה הנושא הזה של בית ושלום בית. לא, 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 לא דווקא במובן הזוגי של בינו לבינה, במובן יותר רחב. תראו, יש לנו מזמור בתהילים חף, מזמור שיר חנוכת הבית דוד. ארוחה השם כי דילתני ולא שמחת אוי דיילי, השם אלוקיי שיבעתי דרך ותרפאני, וכו' וכו' וכו'. עכשיו יש לך שאלה כזאת, באיזה בית מדובר? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, באיזה בית מדובר? יש הסבר שהכוונה היא בית המקדש. דוד המלך הוא הניח את אבן הפינה לבית המקדש. חנוכה זה לשון חינוך, לשון התחלה. הוא התחיל, ואז הוא אמר את המזמור הזה, כשהוא חנך, קרא את היסודות, את השיטים לבניין בית המקדש. פירוש אחר אומר, דוד המלך בנה לו בית ארזים, בנה את ביתו הפרטי. אז הוא אמר, מזמור, דוד המלך עשה חנוכת הבית, עשה חנוכת הבית. אז הוא אמר, מזמור שחנוכת הבית. יפה מאוד. אבל ההסבר הזה לפי ההסבר הזה לא מובן מה הקשר בין ההמשך, בין חנוכת הבית של בית הארזים של דוד או המשכן, המקדש, לבין השם שיבעתי עליך ותרפאני, השם העלית משול נפשי חיתני מיד עבור. מישהו היה פה חולה, הגיע את שערי מוות, אם זה דוד המלך, והוא יצא מזה מה שנקרא. ועל זה הוא מודה, מה זה קשור לבית? יש פירוש שמסביר. הבית פה, הכוונה היא פה, מה זה השם שיבעתי לך ותרפאני? דוד חטא עם בת שבע ונמחה לו. אז הוא ממש היה בסכנת חיים, הוא נמחה לו. והגדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, השם שיבעתי לך ותרפאני. הוא עשה תשובה ונמחה לו. שוב חוזרת השאלה, מה זה קשור למזמור שיר חנוכת הבית? מה זה קשור לבית? במלבים ומסביר שהבית שכתוב כאן זה, הוא קורא לזה הבית המשלי. מה זה הבית המשלי? הבית זה הגוף, והגוף זה הבית של הנשמה, כך אומר המלבים. ויש רמה באור החיים סימן וב ידוע שאומר שהוא מפליל לעשות שקושר רוחני בגשמי. נשמה חלק אלוקה ממעל, וגוף גוף חומרי, נפש בהמית. הפלא הגדול ששניהם הולכים, מי בשאינו מינו, והם מתחברים. אומר המלבים, עכשיו ממילא ככה, דוד המלך היה חולה, הגוף שלו היה חולה, מזמור שיר חנוכת הבית, הגוף שלו היה חולה, והגוף שלו הגיע לסכנת חיים, והשם שיבעתי לך ותרפאני, והוא נרפא, ועל זה אומר תודה לבורא עולם. זה דוד המלך, זה המזמור. מסביר המלבי אומר, הגוף, הנשמה, כל הזמן שנמצאת בגוף היא במצודה. מה זה במצודה? מצודה בלשון חז"ל מלכודת. או בלשון הראשונים, רבנו בכי, זה כמו בית הסורים. מיד אנחנו נגיע פה לרעיון. זאת אומרת, הצד החומרי של האדם מושך אותו לתאוות, לצדדים שפלים ונמוכים. והנשמה תובעת את תפקידה. לטובת את הדבקות בהשם, את האמונה, את התורה, את ענייני הנשמה. ואז יש, כמו שאומר מסילת ישרים, מלחמה. יש מלחמה, מלחמת היצר, המלחמה בין הנשמה לבין הגוף. המלחמה זה ההפך מהשלום. עכשיו, לפי זה נסביר מה הכוונה, שמה שהדלקת נר שבת זה משום שלום בית. מה זה הרעיון הזה של שלום בית? אז הוא מסביר ככה. זה בעצם מובא בשם ישמעאל הדבר הזה, שם שהוא אומר ככה, הוא אומר ככה. השם ישמעאל זה אחד, מי שלא יודע, השם ישמעאל זה השני לשושלת סוחצ'וב, אביו אבני נזר, רבי אברהם בורנשטיין, מגדולי רבני פולין, גדולי עולם, והוא היה, הוא היה חתנו של האדמו"ר מקוצק, אבני נזר הידוע, הוא מביא את זה ככה. על הפסוק הזה, שלום עליכם, מלאכי השרת. איך אדם קרוץ חומר יכול לזכות לעונג שבת? אחרי שיש שלום אפשר להגיע לעונג שבת. איזה שלום? אומר השם שמואל ככה. כל השבוע יש מאבק בין הנשמה לבין הגוף, שזה הצדדים החומרים של האדם. שזה קם, זה נופל. כזה נופל, זה קם. שבע יפול צדיק וקם. בשבת יש שלום. שלום בית. שלום בין הנשמה לבין הגוף. וכל ענייני החומר, אכילה, שתייה, כל הצדדים החיצוניים, החומרים, הופכים להיות מצווה. ולכן, ואז יש את השלום הזה. ונר שבת, יש בו את הסגולה הזאת כדי לסייע לשלום הזה. כדי שבשבת נתעסק גם בעניינים חומריים של אכילה ושתייה וכו', וזה לא רק שזה לא יגשם אותנו, אלא גם זה ירומם אותנו. וזה קשור ליסוד, יסוד ידוע ביחס לאכילה. כתוב בדברים, כולנו יודעים, על המן והינך והריבקה, להודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי אם על כל מוצא פי השם. אנחנו מבינים, תשמע, אדם רץ אחרי הפרנסה, הלחם, ואדם חושב שאני עשיתי כוחי ועוד סימדי עשה לתחי אל הזה. מוצא פי השם. מוצא פי השם הוא זה שכמובן בו הכל ממנו התברך, בהשגחה פרטית. אבל הרי הקדוש מסביר, כי לא על הלחם יבדו יחי אדם, כי על מוצא פי השם שבתוך הלחם. מסבירים המקובלים שהגוף ניזון מהגשמיות של המאכל, קלוריות, פחמימות, אבות מזון וכו', והנשמה ניזונת מהרוחניות של המאכל. אם אדם היה, הוא מפליא לעשות, זה צריך לחבר את הנשמה, להלחים. לחם זה מלחים, הלחמה. אם אדם היה יודע איך להלחים את הנשמה בגוף, אז הוא היה צדיק אוכל לשובע נפשו. דהיינו, הוא יודע בדיוק כמה צריך לאכול כדי שהנשמה תהיה בגוף. כדי שהאכילה הזאת תהיה אכילה של מצווה. אבל איך אומר הרמב״ם, הרבה מהחולאים שלנו זה רק בגלל האכילה המרובה, האכילה הגסה. ולכן, אבל בשבת יש נשמה יתרה. אומר רש"י, מסכת סוכה, יש לאדם רצון לאכול עוד. והרצון הזה לאכול עוד, אז הרצון הזה, התאווה הזאת, זה ממקור, מצד הנשמה הזה, זה עניין רוחני. כמובן, גם בשבת לא צריך להיות גרגרן ורעבתן, יש סוגיה של לחם. יש לי שעוסקת בשאלה הזאת, שאדם לא צריך להתנהג ברעבתנות בשבת. רעבתנות הכוונה בעין, אולי גם באלף, אבל בעין. אבל בוודאי שזה העניין הזה של השלום שעליו דיברנו. ואם כבר דיברנו על זה, והעניין של האכילה והמשמעות שלה, בואו נגיע לצדדים נוספים של ערך השלום בשבת, אז אני אספר לכם סיפור נפלא מהבן איש חי. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי חנניה, שערך את הקיסר בסעודת שבת, והמלך, הקיסר, מאוד מאוד נהנה האוכל היה מאוד מהתבלינים, האוכל הטעים. טוב, היום לא צריכים להיות שף, נכנסים לאינטרנט, יש את כל המתכונים. רבי גוגל. אז הוא ביקש ממנו, מה בדיוק המתכון לדבר הזה? הוא אמר, תשמע, בבקשה, הנה, זה המתכון. פלפל, מלח, פפריקה, קורקום, אני יודע מה, חווייץ'. אבל הוא בא אליו אחרי זה, אומר, זה לא אותו דבר. אמר לו, יש לנו תבלין ושמו שבת, תבלין שריחון עודף ושמו שבת. מי שמשמר את השבת יכול לייצר אוכל כזה. אומר הבן איש חי דבר נפלא. ומכאן המלצה לא לקנות לשבת אוכל מקייטרינג. למה? אומר הבן איש חי, תבלין אותיות תני לב. לתת את הלב. ככל שאדם יותר נותן את הלב שלו ומתכוון לשם שבת, אז ריחון עודף של התבשיל הזה. אז יש בו את המוצא פי השם שבתוך הלחם. זה הנקודה. ולכן לפי זה מובן גם למה המוהרים כל כך טרחו בערב שבת למלוח את הדגים ולחתוך את הסלית סילטה וכל המלח שיבוטה וכל הדברים שדופות שבת, כי כמה הדברים האלה מכניסים נשמה, כמה הם יוצרים שלום בשבת בין הנפש, בין הנשמה לבין הגוף. ואז הבן איש חי סיפר סיפור נפלא, ואת זה אספר לכם. הוא אמר ככה, היה יהודי בבגדד שרצה רחמנא ליצלן להתאסלם. עכשיו, לפי חוקי האסלאם המתקדמים, כן, של האומה השפלה, אז אז הוא צריך ללכת לשלושה חכמי הדת שלו ולהביא בהם סמיכה. מה זאת אומרת? סמיכה לאסלאם, להבדיל. מה זאת אומרת? שהם יעידו שהם ניסו לשכנע אותו לא להתאסלם, לא לעבור מהדת שלו לדת של, לדת אחרת, והוא לא ישתכנע. זה יעיד על אמיתות רצינותו. אז הוא הולך לראשון, ניסה לשכנע אותו, לא הועיל טוב, כתב לו. הולך לשני, ניסה לשכנע אותו, לא הועיל, כתב לו. היהודי הזה לא משתכנע, רוצה לעבור לאסלאם. מגיע ליהודי לחכם השלישי, ניסה להסביר לו את עיקרי האמונה ולדבר אל ליבו. אין עם מי לדבר. ברגע האחרון, כמוצא האחרון, הוא אומר, היה לו איזו הברקה כזאת. הוא אומר, תגיד לי, בשבת אתה אוכל חמין? מה שנקרא צ'ונט, אצל האשכנזים. חמין. תגיד לי, איך החמין? איזה ריח יש לו? אומר לו, הריח הזה, אני משוגע, חולה על הריח הזה. חולה על הריח הזה. איזה ריח יש לחמין? במיוחד בליל שבת, אני פותח את הסיר, גן עדן! לא, תדע לך, אם אתה תתאסלם, לא יהיה לך את הריח הזה. ככה, אני לא מוכן להתאסלם בשום אופן. אני נשאר יהודי. אומר, הבן איש חי, זה לא סתם העניין הזה. ריחו נודף זה העניין הרוחני. כמו ריח בני, כריח השדה אשר ברכו השם. זה מוצא פי השם שיש בדבר הזה. זה הלב, הנשמה. וזה העניין של השלום שעליו אנחנו מדברים. עכשיו, אחרי שהבנו את היסוד הזה של ה... שלום בית במשמעות הזאת של נשמה וגוף ברמה האישית הפרטית, אנחנו עכשיו נעבור יותר לרמה הלאומית. ותזנח משלום נפשי, פסוק באיכה, אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר שבת, ואחרי זה אומרת, הגמרא אומרת, נשית היא טובה, זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה. כל אחד מבין שהחיסרון בגלות זה לא שאין לנו כסף לקנות נר שבת. כל אחד מבין שהחיסרון בגלות זה לא שאני לא יכול להציע לישון על מיטה נאה וכלים נאים שעליה. אלא הנר שבת והמיטה הנאה וכולי מסמלים איזושהי תמורה לרעה שהייתה לנו בגלות. אז קודם כל נדבר מה זה המושג הזה של הדלקת נר בשבת, להבין את הדבר הזה. ובשביל זה נלמד את, אנחנו מדברים עכשיו על אין היה, פרק שני, דף כ"ה, וזה פסקה סמך ד'. אז הרב מדבר פה על, על הערך של השלום, מה זה שלום בית? הערך של היחיד והחברה, ערך הבדידות, ערך אהבת החברה והשלום, ומה חסר לנו בגלות. זה הפסקה הראשונה, בואו קצת נלמד אותה. היום הוא מיוחד לחיי החברה הסוענים. כן, כל אחד מרגיש מה זה תל אביב, עיר ללא הפסקה. כל אחד מרגיש מה זה חיי חברה סוענים, הרחוב, המפעל, העבודה, השוק, הקניון. בין שיהיה אדם בטבעו נוטה אל השלום ולאהבת הבריות בכללם או לא. על כורחו הוא מתערב עמהם. אדם חייב, אדם יוצא, עובד לפרנסתו, והוא נפגש עם אנשים. והמפגש הזה יכול להיות מפגש מפרה וחיובי, ויכול להיות גם מפגש גם טראומטי. אז הוא רואה אותם, הוא פועל עליהם על ידי התערבותו, ונפעל מהם, מושפע מהם. אמנם בלילה את ההתייחדות של כל אחד בחיים הפנימיים העצמיים שלו. כן, יש כאלה שרוצים להמשיך את שעון החיים גם שמגיעים הביתה. ישר רצים לטלוויזיה, ישר רצים לתוכניות הבידור וכו'. זה הזמן של החיים הפנימיים העצמיים שלך. זה הזמן שלך להגליש למשפחה. זה הזמן שלך לקבל כוח ליום המחורת. אמנם בלילה היית התייחדות של כל אחד בחיים הפנימיים העצמיים שלו, אז אם אהבת השלום תקועה עמוק בקרב לבבו, הוא באמת אדם שיש לו אהבת ישראל, אהבת אדם, אהבת משפחה וכו', מפני שהוא מתייחס אל הבריאות ומתייחסים אליו באופן הגון, הוא נהנה מהם והם נהנים ממנו, אז יוסיף מרצון עצמו להמשיך את היחס היומי גם בלילה. אז גם בלילה הוא אדם חברותי, אז גם בלילה הוא נפגש עם אנשים, זה יכול להיות משפחה, ידידים, חברים, כמובן מתוך אהבה, מתוך לא מפגשים ריקים מתוכן לבלות מלשון בלי, אלא כמובן מתוך אהבת הבריות, מתוך אהבת ישראל, ואז הוא ממשיך את זה. אז יוסיף מרצון עצמו להמשיך את היחס היומי גם בלילה, ומרצונו שלא בהכרח טבעי, לא מתוך שהוא מוכרח, יאיר לו את אור הנר. זה המושג של נר, נר שמסמל, הנר מאיר בחושך. חושך זה הזמן שאדם עם עצמו, הנר שמאיר יוצר לך חיבור עם הסביבה שלך, עם החברה, עם האנשים שסביבך, ואז יוצר את השלום והשלמות, את האהבה והאחדות בין אדם לבין סביבתו, לבין אדם לבין חברה, משפחתו, אוהבה וכו'. למען ישמח בראות עיניו את אהובי נפשו והם ישמחו בו. והנה, עכשיו, יש מצב כזה, באמת, שאנשים עבדים לעבודה. הרב מדבר על זה בעין היה בתפילת בית המדרש, שלא שמת חלקי מיושבי כרטור. הם עמלים והם עמלים, ואני עמל. הם עמלים ואינם מקבלים שכר וכו' וכו'. יש אנשים, והוא מסביר שמה שמצד אחד, לכל אדם יש לו את העבודה שהוא עושה. יש איזושהי השגחה פרטית בין הפרנסה לבין הנטיות הלב שלי. זאת אומרת, לי למשל היו תוכניות להיות רואה חשבון, עורך דין, כל מיני מחשבות, כן? ובסוף אני הפכתי להיות מלמד, אתם רואים? מלמד בערוץ מאיר. ממלא מקום, מלמד בערוץ מאיר. היו מחשבות, ואני מרגיש שאני עוסק בתורה ובחינוך, זה הייעוד שלי. אני מכיר יהודי תמיד חכם, באמת חשוב. הוא רואה חשבון והוא מאוד אוהב את העבודה שלו. הוא מאוד אוהב את העבודה שלו, ומן הסתם הוא גם עושה דברים טובים בעבודה שלו. אז הרב מדבר על זה שזה המצב הנורמלי באמת, שאדם נהנה מהעיסוקים שלו, לפעמים העבודה זה התחביב. אבל ברגע שהוא צריך להתמכר לעבודה שלו, זה אסון. ברגע שהעבודה הופכת להיות הכרח, והוא עכשיו עבד לעבודתו, אז באמת אדם מרגיש, אז אדם עובד לא בשביל, אדם עובד רק בשביל התוצאה, הוא לא נהנה מהעבודה, הוא עובד רק בשביל התלוש, בשביל הרכב, בשביל התנאים, בשביל המעמד, בשביל הכסף. אז אומר הרב כאן, זה אותו עניין שפה, הנה בכל ימי המעשה הנתונים לעבוד או לעמל, יש אשר לא יפנה אדם לרגשות נפשו הפנימיים, ורק ההכרח הוא הרודה בו. יש מצב כזה שאדם עבד לעבודתו, וכל ימי השבוע אין לו פנאי. אין לו זמן למשפחה שלו, אין לו זמן לילדים שלו, לאשתו, אין לו זמן לעצמו. היום לעמל ומלאכה למצוא לחם ושמלה, והלילה למנוחה מיגיעה, למה נחליף כוח לעבודה המוכחת ליום הבא. כמה אנשים מגיעים מההייטק או מכל מיני מקומות 8-9 בלילה ונרדמים על הטלוויזיה? כמה אנשים כאלה יש לנו? אז יש הרבה אנשים כאלה. תראו, לפעמים זה נובע גם מהכרח. שמעתי פעם סיפור מאיזה רב גדול היה איזה יהודי אחד, לא יודע, זה הנהג מונית, עבד מאוד מאוד קשה. אבל הוא לא ויתר על שעה בערב דף יומי. רק המגיד שיעור היה מתחיל לקרוא את הגמרא, הוא כבר היה נרדם. הוא היה נורא נורא מתוסכל מהדבר הזה. איזה ערך יש לזה? אז הוא אומר לו, הערך הוא זה הכוונה, הרצון. ויש אנשים באמת שזה הכרח. יש אנשים שעושים את זה בגלל שהם לא מסתפקים במה שיש להם, הם רוצים עוד ועוד 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 ועוד, ואז הם מתמכרים. זה כמו התמכרות, גם עבודה הופכת להיות התמכרות. ואז, אבל ביום שבת קודש, בו שווים רגשי הלב לפעול פעולתם, לטבוע תפקידם הטבעי, בשבת הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש צורך להתחבר, הוא מרגיש צורך לבטא את עצמו, לדבר עם אשתו, עם ילדיו, לראות עולם, לראות אנשים, חברים, הוא מרגיש לפתח את הצדדים הנפשיים שלו, לטבוע תפקידם הטבעי, לחוש את עינוגם הטבעיים. אז אם ימצא תמיד את היחס של הבריות הסובבים אותו, העולם המלא מחובר אליו לטוב, לאהבה והסברת פנים, אז מעצמו יכיר חובת הרחבת האורה גם בעת בור חשקת הלילה. ואז זאת אומרת, כשאדם טוב לו בעבודה שלו, בחברה שבה הוא נמצא, הוא רוצה להמשיך את זה הלאה גם כן. הוא רוצה להמשיך את זה גם כן שהוא מגיע הביתה. הוא רוצה להגיש את זה גם כן, הוא לא רוצה להתבודד, אלא להפך, הוא מחפש את החיבור לאנשים. היום זה היה זמן של הכרח. הלילה זה זמן שבו אתה בוחר את השלום, את השלמות הזאת ביחס שלך החברותי כלפי אנשים, כלפי אשתך, ילדיך, משפחתך, חבריך וכו' וכו'. אבל יש מצב אחר, ואני לא אקרא את הכל כי אני רוצה לעבור לפסקה השנייה, ויש מצב אחר. והמצב השני הוא כמובן שאדם רע לו. שאדם רע לו בחברה שבה הוא נמצא, ואז הלילה זה זמן של בדידות, זה לא זמן של שלום. זה כנראה ממאפייני הגלות. והגלות, זה לא שאנשים לא חיו חיים חברתיים, אבל היה הרבה עצבות, היה הרבה פירוט, היה חסר את הנר שבת. ואז בגלות, בגלל הצרות של הגלות, כל אחד לעצמו. זה לא רק ברמה הזאת אני יכול גם לחיות חיי חברה, ואני יכול להישאר אגואיסט ואינדיבידואליסט. זה משהו בתודעה, זה משהו בנטיית הלב שלך. כאן בארץ ישראל יש יותר אחדות. עד כמה שנראה לנו שיש המון המון מלחמות דת, וכל פעם זה הדרת נשים, וזה פעם תג מחיר, ופעם זה חפירות ארכיאולוגיות, ופעם זה עצמות, ופעם זה אני לא יודע מה, אבל מעבר לדברים האלה, תיקח את עם ישראל, את העם חמה שנקרא, כן, אז זה עופרת יצוקה. כמו שראינו בעופרת יצוקה. כמה אהבה יש בין חיילים, כמה אחדות יש. כמה אחדות יש בין אנשים. זה דברים אבל שלא מדברים עליהם. אבל זה הנר שבת שקיים בארץ ישראל. כאן בארץ ישראל יש יותר מגמה של אחדות. יותר אהבה, יותר שלום, וכמובן זה בהגדה, ברמה הפרטית שלנו, מה שאנחנו לוקחים לעצמנו, אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזאת כמובן, כן, שמי שמסתכל בעין טובה, אז לא רע לו. אז מסביבו הכל טוב. אז הוא ממילא, גם הוא מתנהג בטוב. אז טוב לו, וזה זה, 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 זה משפיע בצורה הדדית. והנטייה הזאת של הבדידות הזאת, היא נובעת כמובן מחסרונות. כי הוא לא שלם בתוך עצמו, הוא מסוכסך עם עצמו. אין שלום בתוכו, בין הגוף לבין הלב, כמו שאמרנו. אז זה בא לידי ביטוי כמובן שאין לו שלום עם אנשים. אז באמת, אז בעבודה הוא לא מסתדר. אז בעבודה הוא כועס והוא מקנה בזה שמצליח יותר ממנו וכו' וכו'. ואז גם בבית, הוא בא הביתה, הוא מביא את העבודה הביתה. אז גם בבית, בעבודה הוא חייב לפגוש אנשים. אין ברירה, הוא מתחכך איתם, בבית הוא מתבודד. אז המפלט הוא נניח לראות את הטלוויזיה ואת התוכניות, אין לו זמן לעצמו, והוא גם לא מדליק את הנר בביתו ביחס למשפחתו. זה תכונה גלותית, זה החיים בגלות. כאן בארץ ישראל חוזרות לנו התכונה הטבעית הזאת לרצות את השלום, את החברותיות. זה תכונה יהודית, זה תכונה טבעית לנו להיות חברותיים, לאהוב, להתחבר. הדבר השני, וזה, אני מדלג פה על הפסקאות, כי זה אין לנו הרבה זמן, בפסקה סמך זין, נשית היא טובה, חסר לנו. מה חסר לנו בגלות? אחד הדברים, מיתן נאה וכלים נעים שעליה. כאן זה גם פסקה נפלאה, שמדברת על כל הנושא של היחס האסתטי, היחס לאסתטיקה. והיחס לאסתטיקה הזה, זה גם איזושהי תכונה מסוימת, שאני מקדים את זה לפני שאני אראה את זה בפנים, תכונה מסוימת שלנו. יש אנשים שנורא חשוב לזה, באופן טבעי אני חושב, אם אתה רואה ספר הפוך, בלגן, אתה מסדר, כי זה משהו טבעי. אתה רואה תמונה יפה, אתה נהנה ממנה, אתה רואה שקיעה, זריחה, שלמות. כל הדברים האלה, זה בעצם האסתטיקה. עכשיו, מצד שני, יכול להיות אדם שהוא קריזיונר, ואצלו האסתטיקה זה עניין חולני, הוא מקפיד כל כך להתלבש יפה, הוא מקפיד כל כך שהכל יהיה אצלו אסתטי בחוץ, אבל בפנים יש בלגן. זה אסתטיקה חיצונית. זה אסתטיקה חיצונית. אהבת היופי או האסתטיקה זה נובע מתוך שלמות, מתוך תביעה פנימית לשלמות. כאשר האסתטיקה חיצונית זה עוד נדבך נוסף. ואז אנחנו רואים הרבה אנשים שאוהבים יופי. במיוחד אצל נשים, כל האופנה וכל הדברים. אז כמובן, יש אישה יראת השם צנועה, וגם מה שכתוב, אישה יראת השם, היא תתעלל, אומר רב ציודה, בחן וביופי. אפשר להיות גם אישה נאה וצנועה ומשדרת קדושה וטהרה וטוב, וזה לא, ומצד שני כמובן יש גם צד השני, המוחצנות, היופי החיצוני מאיפה זה נובע הדברים האלה? זה שוב שייך לארץ ישראל וגלות ולנר שבת וכו'. בואו תראו עכשיו, נראה את הדברים בפנים, אחרי ההקדמה הזאת, סמך זין. כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם, אם הוא עומד על כנו, אדם, כלומר אדם יציב, אדם שיש לו חיים טובים, חיים נורמליים, והוא נותן לו האפשרות להתפתח עם כל תכונות האנושיות הנפשיות כראוי לו. זאת אומרת, אדם שלם זה נפש בריאה בגוף בריא, אדם שכל תכונות, כל הרגשות שלו, כל האישיות שלו, השכל, הרגש, הרצון, הכל מתפתח אצלו, הכל מתגלה אצלו. זה אפשרות אחת. או שמצבו מבולבל והרוס, עד שלא יוכלו רגשותיו האנושיים לצאת אל פעולם כראוי. אדם חסום מבחינה רגשית למשל, מפני שדאגות דחופות, עקת לב ויגון, כלומר מועקה, תורדים אותו. איך נדע מה מצבו הנפשי הרוחני של האדם הזה? אז נסתכל למבחן, מהו המבחן? על דבר ייחוסו, איך הוא מתייחס של אותו האיש אל החוש האסתטי, אל הרגע של היופי וההידור. ושכאשר האדם עומד במצב שלם, אז כל רגשותיו האנושיים הנפשיים הולכים וחיים בקרבו, גם מתרחבים הם במילואם. עד כדי כך, עד שהתביעה של השימוש בכלים שיהיו נעים, שתצטרף הנעת עידון חוש היופי אל כל שימוש בתוך החיים. כל דבר שאני עושה שיהיה יפה, כל דבר. שהשולחן שלי יהיה יפה, ושהדירה שלי תהיה יפה, ושהבגד שלי יהיה יפה, כל דבר שיהיה יפה. הנזיר זצ"ל, רבי דוד כהן, תלמידו של הרב קוק, היה אדם צדיק, אדם מורם העם, אדם, את כל ילדי העולם הזה לא היו נחשבים בעיניו. הוא לא, אדם מורם העם, אדם, והאדם הגדול הזה, היה לו בבית הציצים, הוא היה מטפח אותם, היופי אצלו, האסתטיקה אצלו, הייתה ממש לשם דבר, ותלמידים ראו את זה ולמדו את זה ולקחו את זה לחיים שלהם את הדבר הזה. וזו הנקודה שכתוב פה, ככל שהאסתטיקה, היחס אל היופי וכל שימוש בצורכי החיים, זה ביטוי לנפש בריאה, לשלמות פנימית. ובמצב ההירוס יש מצב של הרס, של דיכאון, של עצבות. אז רק ההכרח ימצא מקום בחיים. אדם כבר לא מחפש את היופי. שאדם הזה, שאדם נניח, אדם הוא עצוב, הוא מוטרד, הוא מסוכסך, נניח אולי הוא אפילו רדוף, ויש לו כל מיני בעיות ודאגות וקשיים וכו'. מה מעניין אותו? דאגת הלחם לאכול, והכסות לחסות מערומיו, לבל לסבול קור ושרב. אלה והדאגות והתביעות ימצאו מקום מפני שהן באות מהכרח החיים. תוכנית הישרדות. זה מה שקורה עם אדם כזה. וזה כוח ההישרדות שלנו, שאנחנו דואגים גם במצב הכי גרוע. אדם דואג ללחם, אדם דואג ללבוש שלו. אבל בהיות החיים עצמם במצב בלתי אגו ונאה, לא בתור נושא של קבלת הרגשות העדינות, כי אם נושא של הכרח שאין דרך להימלט ממנו, אז ממילא האדם הזה אין לו כבר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, האדם הזה, במצב הנפשי הרוחני שלו, אין לו כבר, בכלל אין לו את הדרישה הזאת, אין לו את הציפייה הזאת, אין לו את השאיפה הזאת ליופי, לאסתטיקה, ליהנות מן החיים, להעריך את החיים, שכל דבר יהיה בהידור. אגב, זה מעניין, דיברנו על הקשר בין הדברים, השלמות הזאת שבין יופי פנימי וחיצוני, יש גמרא בשבת קל"ג, גמרא אומר, זה אלי וענווהו, מכירים את זה? זה אלי וענווהו. התנהל לפניו במצוות. כן, אנחנו יודעים, למשל, יש לנו ספר תורה נאה, מזוזנה, בית יפה. אבא שאול אבל מסביר מה זה אלי וענווהו התנהל לפניו במצוות. אומר ככה, מהו רחום אף אתה הוא רחום, מהו חנון אף אתה הוא חנון. רואים פה איזה מושג של יופי פנימי ויופי חיצוני, שביהדות זה הולך ביחד אתיקה ואסתטיקה, ממש מילים דומות אחת לשנייה. ואז אני קצת מקצר פה את העניין הזה, שנדלג למטה קצת, הוא אומר ככה, נלך עוד שנייה אחת, מיותרים, ככה. והנה כאשר ישראל עושים בסופו של מקום, וזוכים להיות עומדים במעלה עליונה לשם לתהילה ולתפארת, אז לעוד על שלמות, מהו סימן ההיכר החיצוני על השלמות הרוחנית שלנו, על שלמות נפשם העדינה, מתפתח אצלם דווקא ביתר סט אותו החוש הנותן לתביעת היופי, לבקש את הנאה וההדר בכל דבר. אז כמו שדיברנו, ספר תורה נאה, בית נאה, הציצים נאים, תמונות נאות, הכל יפה, הכל ביופי, הכל בהידור. בתור בקשה טבעית, זה משהו טבעי. ועם המילוי של אלה הצרכים שנראים כמיותרים, מתרחבת הנפש ונעשית מוכשרת לאור החיים רוחניים. כשאתה מטפח את הצדדים החיצוניים הללו כביכול של הנפש, את הצדדים האסתטיים, הנפש רחבה. נפש רחבה זה בסיס עכשיו למה? לאור רוחני, להערה יותר רוחני. אז תעוד לחשוב כחשוב שזה יותר פרוש, אתה יותר מתעלה, אתה מקרוב שאתה חי את החיים. ככל שיש יותר גוף בריא, אז זה בסיס להופעה של נשמה יותר גדולה. אמנם, ואז במילא, כל זה כמובן בשלוותם של ישראל. ואני פה קצת מדלג, ואז הוא מסביר ככה, הוא אומר שבגלות, מה שיהודים מחפשים את האסתטיקה בגלות, זה רק מתוך חיקוי חיצוני של אומות העולם. ואז הוא אומר שלמעשה השאיפה ליופי ולאסתטיקה חיצונית היא יוצרת בלבול בנפש, והאדם עוסק בתפל ולא בעיקר. כי לכאורה האסתטיקה זה דברים תפלים, אבל שבאמת האסתטיקה היא חיצונית, אז באמת זה תפל. וזה באמת מה שאנחנו רואים היום, יש אנשים שמתעסקים באסתטיקה החיצונית, היופי, החיצוניות שבחיים, הרדיפה אחרי הדברים האלו, משכיח מהם את הצד הרוחני שבהם. יש לנו מעט אנשים כאלה שעסוקים רק ביופי, בחיצוניות, ומסתנברים מזה, אבל בפנים הכל ריק. זה תופעה של גלות. גלות זה לא רק עניין גיאוגרפי, גלות זה עניין נפשי. אתה יכול להיות בארץ ישראל ולהיות גלותי. אתה יכול להיות בחוץ לארץ ולשאוף לארץ ישראל, אז זה נאמר, ולציון יאמר, איש איש יולד בה. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כמובן, השלמות היא תהיה פה. ולכן, התכונות הגלותיות הללו, אחת מהן זה הבדידות, או הפירוד, שזה העניין של שלום בית, והדבר השני כמובן זה הצדדים הנפשיים, השלמות הנפשית הזאת, שהביטוי החיצוני שלה, זה העניין האסתטי. ואז הרב מסביר מה זה נושא של המיטה. אז ככה, הוא אומר, מיטה הרי זה סך הכל אמצעי לשינה, מקום לישון בו. אבל אז, והכלים של המיטה בכלל עוד יותר. כי מה התפקיד של הכלים של המיטה? אתה כיסוי של המיטה, אתה מסיר אותו. אין לו שום משמעות לכאורה. אבל אם הנטייה של יופי זה משהו עצמי, אז ממילא, אז זה מופיע גם בדברים של ריח תפילין. גם שם מופיע אהבת היופי. אני רוצה לסגור איזשהו מעגל, ופה לצערי לא הספקתי להביא לכם. יש ספר שנקרא לפרקים של הגאון הרב יחיאל ויינברג, בעל שו"ת שריד אש. והוא לקח את הביטוי הזה, ותזנח משלום נפשי, והוא מסביר, ברוח הדברים של מרן הרב קוק, את הרעיון הזה, שהשלמות של האדם זה גם השלמות הרוחנית וגם השלמות בחיים עצמם. זאת אומרת, הוא אומר למשל, אדם עובד אדמה, יכול היה לעבוד את האדמה להנאתו וליהנות סתם מנה של חולין, ולא להרגיש סתירה בין הדברים הללו. אנחנו, אחת התכונות הגלותיות, זה קשור לעניין של חומר ורוח, כמו שדיברנו מקודם, שאדם כשהוא עוסק בתורה, כשהוא לומד, כשהוא מתפלל, אז הוא מרגיש רוממות. אבל אם הוא יצא נניח לאיזשהו טיול, לאיזשהו הנאה של חול, הוא ירגיש שהוא עושה איזשהו משהו לא בסדר, משהו לא טוב. והרב מזהיר, זה לא צריך להיות כך. כמובן, אנחנו מדברים על לא להתמכר להנאות. זה שייך לשיעור שדיברנו שבוע שעבר, שבוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה, ולא מוסקים בטהרה. זה לא שייך להתמכרות, לא שייך להנאות שאינן קשרות, אבל איזה שלמות עם החיים עצמם. אדם חי חיי חולין, הקודש והחול היו מחוברים יחד. ולכן, אנחנו היום רואים שחלק מחיי החולין הם מנותקים מן היהדות. אנחנו מנסים לחבר אותם. למשל, קולנוע, מוזיקה, אומנות, דרמה, כל מיני דברים, זה שייך לעולם החילוני. העולם הדתי זה שייך לקודש. זה קרע שנובע מהגלות. במציאות הנר שבת, לפי הרב ויינברג, זה השילוב הזה שבין קודש לחול. השלמות הזאת, שלא נרגיש קרע, שלא נרגיש, כמובן, שהיום, אז מי שעוסק בתרבות, באומנות, בפיסול, במוזיקה, ביצירה, אז לא תמיד הוא רחוק, לפעמים הוא רחוק מהיהדות. ואז חופש היצירה, וחופש היצירה שעובר את הגבולות, ואין צניעות, וכאילו, וכל מיני ניסיונות לנסות, לשלב קודש וחול. הם לא פשוטים, לא פשוטים. ויש ניסיונות כאלה ליצור בית ספר לתקשורת ותיאטרון וכולי. הדברים, ברוך השם, היום לאט לאט כן מקבלים את המקום שלהם, ויש תיאטרון תאיר ובית ספר מעלה וכולי, וכל הדברים האלה הם דברים תהליכיים, עם הרבה קשיים איך לנסות לשלב את הקודש עם החול. אבל זה העניין של נר שבת לפי הרב ויינברג. החיים עצמם. אדם, הרגש הדתי יונק, כן, החיים יונקים מהרגש הדתי. אדם דתי, זה לא רק אדם שמקפיד על קלה כבחמורה, הוא מקפיד על, 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 על תחלת בציצית, ועל תפילין של רבנו תרשוב, אני לא מדרג ואומר, אני רק אומר באופן מקרי כרגע את הדברים, על תפילין של רבנו תם, הוא מקפיד על כזית ועל כביצה וכל וכל, זה דברים מאוד חשובים. אדם דתי זה אדם גם שיכול ליהנות גם כן משיר נאה. אדם שיכול לטייל וליהנות מטיול. אדם שיכול ליהנות מהחיים. והוא מרגיש שהוא בעצם עובד את השם גם בתורה, תורת החיים. חיים של תורה. זה בעצם נר השבת של ארץ ישראל. בעזרת השם שנזכה להפנים את הערכים הללו. גם הערך של אהבת הבריות, ערך החברה, הערך של לתת מקום לחיים הפנימיים שלנו, הערך של האכילה בתור מצווה, הערך של השלום והערך של היופי, שהדברים הללו שנבין שהתורה היא תמימה, תורת השם תמימה, תורה שלמה, ואנחנו בעזרת השם נדליק את האור, את הנר הזה, ונזכה לאור חדש על ציון תאיר, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן.